אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, שעה שנייה. אני צריכה אתכם עוד טיפה. אני גוררת אתכם עם העכבר לפה. עוד עניין, אנחנו עם תמר ועם מיכל מדברות על זיכרון בבית. זה ילך ויתעצם, כן, ברור, דרך... זה יהפוך להיות מסורת בפני עצמה. אני רוצה להגיד לך למה, בסוף השעה הקודמת, מיכל, שאלתי אותך את מה שתמר ענתה, כי כאילו הסתכלתי עלייך עכשיו, וראיתי דור שלישי, נכון? לשואה, דור שלישי. גם אני.
גם אני.
גם את. הנה, אנחנו פה, יושבות לנו, מדברות, וכאילו אמרתי, היה הוא, הצורר ההוא, היה מה שהוא עשה, והנה אנחנו ממשיכים לחיות כאן, והנה דור שלישי, ילדה, שגדלה בתל אביב, ואני שמה בדמיון, סתם כי אני כבר סקנה, מישהי בגיל שלך, בת כמה את?
34.
34, מישהי חרדית לידה, וכמה כאילו כולם נותנים במעגל ידיים כל הזמן, וזאת ההיסטוריה של העם שלנו, כאילו, מה רצית להגיד, תמרוש? לא רוצה להגיד כלום. אז רגע, אז כשיש... המשך כאילו בערב הזה, הערב נגמר, יש שם חוויה מאוד גדולה, מה קורה אחרי?
מה קורה אחרי? אני חושבת שכל אחד מערב זיכרון בסלון ומערב זיכרון בבית יוצא רגע עם משהו בבטן. והמשהו הזה בבטן זה, אני הולך עכשיו לחקור את הסיפור המשפחתי שלי, אני חייב לדעת מה עבר על סבא וסבתא שלי.
זה מה שיוצא, וזאת ברכה גדולה.
זו ברכה ענקית, אנחנו ערים היום. לבני דור שלישי שמחפשים לדעת את הסיפור שלהם. אני אגיד על הסיפור רגע של סבא שלי בקצרה, שחוץ מה שסיפרתי על, על מה שקרה שם ביום כיפור, שהוא טרח לספר לנו הרבה פעמים, הייתי ילדה חסרת סבלנות, לא רציתי להקשיב לו. לא חשבתי שזה מעניין.
בול.
והוא נפטר לצערי לפני יותר מעשור, ולקח איתו את הסיפור שלו. והיום אני, בטח כשאני עובדת בזה, אבל כשאני יוצאת, גם עם מפגש כזה, אני אומרת, אני חייבת לדעת איך אני יודע. וככה אנחנו רוצים להוציא את כל האנשים בסלון, ואחרי שאנחנו רוצים לצאת אותם עם הרעב של, איך אני יודע, איך לעולם לא עוד? איך לא יהיה את הדבר הזה עוד אף פעם? איך אני מתנהג לאחרים? איך אני מתנהג לשונה ממני? איך אני מתנהג? איך אני ער לגילוי גזענות? איך אני ער לגילוי שנאה? איך אני ער להחלשה של אחרים? מה אני עושה? מה המחויבות שלנו כעם יהודי? מה... כשיצאנו משם, כשיצאנו מאושוויץ, מה האחריות שלנו כלפי העולם? ואני חושבת שזה גם שאלות על אני עצמי ועל הסיפור שלי, וזה גם שאלות על אני והעולם כולו. איך אנחנו מתקנים אותו, וכל אחד בעוד משהו קטן אחד. איזה שליחות אני לוקחת על עצמי מתוך האסון הגדול הזה שקרה. וזה מה שהייתי רוצה שכל אחד יצא ממנו עם מפגש, גם אם היה שם שיח משמעותי, וגם אם רק שמענו.
מה, מיכל, את מדברת ממש את השדה קרב של עכשיו, זאת אומרת, את אומרת כאן משהו כדור שלישי, ואת יוצאת אל האחו, לתל אביב, לבני ברק, אנחנו פה עכשיו, ואת אומרת, רגע, עכשיו משפילים איזה מישהו, ואני יודעת מסבא שהשפלות זה לא... את מיישם, זאת אומרת, ההיסטוריה חיה.
כן, חברים שלי כבר קצת צוחקים עליי שאני נציגת הציבור החרדי בחבורה.
תודה שאת אמרת את זה.
אבל אני ממש ממש מרגישה שהדבר הכי קטן שאמרתי, כשאני נכנסת לבית של יעקב, אני מרגישה שאני נכנסת לבית של סבא וסבתא שלי. וזה החיבור. וגם כשמקודם דיברת על האם מושיבים אחת שהייתה באושוויץ והיא בחרה להיות לחיות חיים של אמונה, ואחת שבחרה להתנתק, עדיין יש להם את אותו סיפור, כי פשוט הם באו מאותו מקום.
נכון.
הם באו מאותו מקום, הם עם אותו DNA. זה המקום שהם באו ממנו. אז אני חושבת שהדמיון, במיוחד בימים כאלה, הוא גדול מהשוני. ואנחנו צריכים להיזכר מאיפה באנו, כדי להמשיך לצעוד יחד, בידיעה שעברנו גרוע מזה. יהיה בסדר, ואנחנו עם אחד, וזה בעיניי כשאני נכנסת לגנזך, אני מרגישה שאני נפגשת עם אחים שלי, כמה שאנחנו שונים, אני מרגישה שאנחנו, ואני אומרת באמת, גדלתי בכיכר רבין בתל אביב, וכל חיי זה היה שונה ממני, שנות אור, ואני חושבת שהיום, כשנפתח עולם ונכנסתי אליו בצניעות, כשאני לא יודעת כלום, והלב נפתח בענק, ואני חושבת שהמעשה שאנחנו עושים ביחד הוא מעשה תיקון ענק לחברה, גם ברמת הזיכרון, אבל גם ברמת החיים המשותפים שלנו כאן.
אני חושבת שאת אישה צדיקה. באמת. מיכל. יש לי מין, סליחה על המחשבות, כאילו, הבת שלי הקטנה הייתה בת 12 עכשיו, הייתה לבת מצווה, וזה הולך עכשיו שעושים סרט כזה וזה. אז אמרת לי, אמא, איזה שיר נעשה, ויש שיר ויש ביצוע הזה. אז אמרתי לה, את יודעת, סיפרתי לה על השיר, We are the world, we are the people. We are the ones to make a better world, so let's start giving. ואז עשינו סרט של כולם ביחד, וזה, אז את יודעת מה אני חושבת עכשיו, אני רואה אותך, אני רואה אותך, אני לא רואה אותי, כי הרשות הרבים של האדם, הוא הפנים שלו, אבל הוא לא רואה אותם. זה לא יודעת כמה ילדים, דור שלישי לשואה, שאומרים משפט על סבא שלי היה ביער, ושרד זה וזה, וסבתא שלי זה וזה וזה, וזה פתאום נהיה כל כך אישי, וכל כך עדות, וכל כך צצאים של, וכל כך שרשרת דורות של כולם, בקליפ אחד, אומרים את הכל, רעיון. כי כשאני דיברתי עם מיכל בטלפון, אז התקשרתי לאמא שלי מיד אחר כך, ואז, וזה הנה עוד ביי פרודקט של זיכרון בבית, זיכרון בשלון, אמרתי לה, אמא, אני באה עם צוות צילום, זה הכלי שאני מכירה, לצלם אותך מספרת על סבתא. כי צריך לשמור את זה, וזה הדרך היום, טכנולוגיה, מצלמים לפעמים את זיכרון בבית, בסלון, במטבח.
בהחלט. אני חושב, זה, כשיש שורד שואה שהמשפחה יודעת ורוצה ומעוניינת להגיע לצלם, אז היא עושה את זה. אני חושבת שיש היום המון ארכיונים שמצלמים, ובטח הגנזך עוד מצלם, אבל זיכרון, וזה אולי גם משהו להגיד חשוב על זיכרון בבית, תכף לפני שאנחנו מסיימות, זה מפגש של כל אחד, זה הסלון שלך. הסלון של אפרת זה לא הסלון של תמר, והסלון של תמר זה לא הסלון של מיכל, ואנחנו נפגשים בבית, וכל אחד מנחה את הערב שלו כמו שהוא רוצה, לא מגיע מנחה. אנחנו מנחים את הערב שלנו בבית שלנו, אנחנו מזמינים את המשפחה שלנו, את הנשים בקהילה שלנו, כדי לשמוע יחד איתנו סיפור ולהתחזק, ולכן מי שרוצה להביא מצלמה מצלם, ומי שרוצה רק להקליט מקליט, ומי שרוצה לכתוב אחרי זה שיר, כותב אחרי זה איזה שיר, אבל כל אחד עושה אחרי זה את המעשה זיכרון שלו.
מדהים. מילות סיכום, תמר רוש?
מיכל דיברה כל כך יפה על, על מה היא רוצה שיצאו, כן. ועכשיו היא השתמשה במילה שככה נתפסתי אליה, שכל אחד בא להתחזק. ואני מרגישה שזה באמת ככה אני רוצה שיצאו מהמפגשים האלה, להתחזק. אנחנו עם עם עוצמות ועם עבר ועם הווה, עם עתיד, ואנחנו צריכים לזכור את זה, וכשאנחנו פוגשים את האנשים האלה, שהם כאילו, לפעמים אפילו כבר קצת בשולי דרכים, קצת, כן, ואנחנו נותנים להם את הבמה, ופתאום אנחנו מגלים את האוצרות האלה, ואנחנו משיבים את זה אל הלב, והילדים שלנו שומעים, ואנחנו מעבירים את זה הלאה, מעבר להכל, זה פשוט נותן לנו המון כוח. המון כוח להמשיך, המון כוח לבדוק ולהתמודד עם מה שעובר עלינו. וגאווה, גאווה להיות חלק מהדבר הזה. ואני חושבת שעם זה אנחנו יוצאים.
וואו, ואנחנו מסיימות תכף, תמר שרייבר ומיכל ליפמן. אבל רגע, יש לי איזה לק מקודם למה שאמרת עכשיו. אני אומרת מה שאני צריכה להגיד, כי אם זה בא עכשיו, זה בא עכשיו. זה משהו, אני חושבת, שקורה גם ברמה של עם, וגם ברמה של פרטים, שהיו שנים שהם לא יכלו לספר, ואנחנו לא היינו פנויים להקשיב.
נכון.
כי היינו עסוקים בלהתקדם, ולגדול, ולפתח את החיים שלנו, ואולי זה שדר, תדר, וייס ורזה, דו צדדי. אבל פתאום כשאתה גדל, ואתה פתאום מגיע גם לאיזשהו גיל שהם היו בו, ואתה פתאום אומר, רגע, כשאני הייתי בת 34, היא עברה ככה, וכשאני הייתי רק בת 20, ואת זוכרת את ה-20 שלך, אז היא הייתה שם במחנה, ופתאום אתה פותח דברים במוח שמאפשרים לך להזדהות עם האחר בצורה הרבה יותר בוגרת, ולקחת אל חייך שלך תובנות חיים מתוך מה שהם עברו שם. וזאת הכי בנייה אישיותית, פרטית, אישית, ובטח ובטח עממית.
וזאת ההנצחה. וזאת זה נצח.
נכון. יא, שנזכה לבנות הלאה את העם המדהים הזה, ולהראות את הביחד שלנו, ואת הכאב של העבר, ואת הכאב שהוא גם לפעמים של ההווה, אל לא נפרדים אף פעם, כולנו. תודה.
תודה לך.
פרסומות להתראות. שלום רחלי חדד.
שלום שלום.
מה העניינים?
ברוך השם, ברוך השם טוב.
תגידי, מה הולך עכשיו שם בכותל אחרי השבת המאוד אקשניסטית שהייתה לנו?
אז האמת שלמרות החום, הכותל המערבי מלא, מלא בקהל. הבוקר גם הגיעו לפה לא מעט ככה אנשים שמבקשים רחמים מהקדוש ברוך הוא על המצב החברתי שנקלענו אליו. הגעתי לכותל ממש בדמעות ובתפילה לימים טובים יותר.
ספרי כמה שנים עד שם לפני שניגע ביכולת של אנשים שמכירים כל כך ביום יום את הכותל על האורחים שבאים. איך את הגעת לשם?
אז לי יש את הזכות להגיע לכותל יום יום כבר 20 שנה.
וואו.
אני ככה אומרת את מספר השנים הזה ולא מאמינה על עצמי, ושואלת את עצמי מחדש כל יום איך זכיתי. יש לי את הזכות לנהל את מחלקת ההדרכה בכותל. איך הגעתי לכותל? ראיתי מודעה, דרושים מדריכים במנהרות הכותל. עצרתי ליד המודעה, הסתכלתי ואמרתי, וואו, להדריך בכותל זה משהו אחר. שלחתי קורות חיים, התקבלתי לקורס הדרכה, והנה אני כאן.
כי זה מקום משמעותי לעבוד ולהעביר בו את החיים המקצועיים, רחלי, זה מקום עם אחריות מרובה.
אחריות, אחריות, את יודעת, את אומרת את המילה אחריות, ואני ככה תמיד משתדלת שיעמדו לנגד עיניי שתי מילים, זכות ואחריות, כי הזכות היא כל כך עצומה, וכל כך גדולה שכמו שאמרתי לך, אני לא מעכלת את גודל הזכות היומיומית להגיע לפה, ויחד עם זה גם האחריות, האחריות היא כבדה, האחריות היא כל כך משמעותית, ואני ככה תמיד אומרת לעצמי ולמדריכי הכותל, יכול להיות שהסיור שאנחנו נעביר בכותל, אותה שעה, שעה ורבע במנהרות הכותל, זה יהיה הביקור היחיד שאדם יזכה לו במשך חייו בכותל המערבי. ונראה לי שכך אנחנו מתחילים להבין את גודל האחריות. מה אנחנו נצרוב למבקרים בכותל המערבי, עם מה הם יצאו מביקור כאן, מה הם יזכרו, איך הם יתחברו פה בכותל, אז האחריות היא כבדה.
נכון, ואת אחראית בעצם על מערך ההדרכה של הסיורים, נכון?
נכון.
אני אגיד לך, זה תפס אותי ככה וביקשתי ממני וכאן מהרדיו לדבר איתך אחרי ש... ביום שישי לפני 3 שבועות אולי זה, אני לא זוכרת, באתי אליכן.
נכון, לפני 3 שבועות, נכון.
נכון, ונפגשתי עם בנות יעקב, בעיקר מהסמינר הישן, נכון?
נכון, הסמינר הישן והחדש, ונציגות מסמינר דרכי רחל. יש לנו פה בעצם פרויקט מדהים, שמדריכות בוגרות בית יעקב, בוגרות מגמה לימודי ארץ ישראל והיסטוריה, מגיעות אלינו לקורס הדרכה. ולומדות אצלנו לימוד מאוד מעמיק ומשמעותי, והם אלה שמדריכות את תלמידות בית יעקב ואת חברות תנועת בתיה שמגיעות אלינו בימי בין המצרים, וזה באמת מתוך הבנה שאנחנו רוצים ומשתדלים ומתפללים לתת פה בכותל לכל אוכלוסיית החיבור הכי טוב ומותאם עבורה. ויש פה מפגש בעצם מאוד מאוד לא מובן מאליו לאן יודעתי, ומאוד מאוד מרגש בין גוונים שונים באוכלוסייה, שיוצרים חיבור כל כך משמעותי, וזה לא דווקא קורה לאן יודעתי בכותל המערבי. באמת ירושלים היא עיר של חיבורים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ואני אומרת, אם אפשר ליצור חיבורים כל כך משמעותיים בין גוונים שונים בחברה הישראלית, אין מקום יותר טבעי מהכותל המערבי.
ממש, ואת יודעת, אני פעם אחת, כשנכנסתי לבניין החדש והמדהים הזה, שתכף מדבר על מה התגלה תחתיו, אנחנו מדברות על הבניין שבעצם ניצב מול הכותל, זה חדש לגמרי.
נכון, בית מורשת הכותל המערבי, נכון.
זה, אני שנייה מדברת איתך כילדה חילונית, שאני כנה וחשופה להגיד לך, שכילדה שבגרה מחינוך חילוני, פעם ראשונה שהייתי בכותל, היה בגיל 24.
וואו.
כבר הייתי נשואה עם ילד וקצת, ולא לקחו אותי, כאילו, לקחו אותי לכל ההרמונות בעולם, לקנזינגטון ול... את יודעת, לנסיכה דיאנה ולמלכה אליזבת, אבל להלכה שלנו לא. השנייה אני מדברת איתך באחריות שאתם פוגשים בהדרכה, משפחות של לא דתיות, אבל מה שתפס אותי חזק בהרצאה שהייתי מול הבנות יעקב, שבעצם מקבלות בימי בין המצרים האלה את 6,000 בנות בתיה, שיבואו לראות את הכותל, אז מישהי הצביעה באמצע ההרצאה, וסיפרה שגם ילדה חרדית, שהיא נקבה במקום ממנו היא באה, סיפרה לה באחת ההדרכות, שגם היא לא הייתה בכותל מעולם, עכשיו זה נראה לנו כאילו, זה חזק, כאילו האחריות הזאת היא של לחבר בדור הזה ילדות אל הקיר הזה, וגם ילדים, וגם בוגרים, וגם חילונים, וגם חרדים, וגם כל מה שבאמצע.
נכון.
וואו, מה נכון, מבחינה את... הדרכתית כאילו?
אז את יודעת, אפרת, זה מדהים שככה, את משתפת דווקא מהמקום הכי לא צפוי בתופעה הזאת, והאמת היא שבדיוק בשביל זה, אנחנו כאן בכותל, כדי באמת להגיע למצב ש... כל ילד וילדה שגדלים במדינת ישראל, שהם חלק מהעם היהודי, תהיה להם הזדמנות בשלב מאוד מוקדם כבר להגיע לביקור בכותל. אז אם זה סביב למשל הבר או הבת מצווה, אם זה סביב הנסיעה לפולין, אם זה לפני גיוס, היום כל חייל וחיילת במדינת ישראל בשלב הטירונות, מגיעים לכותל המערבי. וזה באמת תוצאה של עבודה, של הרבה שנים, עבודה קשה עם המערכות השונות במדינה שלנו, כדי שבאמת לא ייווצר מצב שחי פה אדם במדינת ישראל, והוא מנותק מירושלים, מהכותל המערבי, מהסיפור שלנו, מההיסטוריה שלנו, ומהמורשת שלנו. שזה אגב, אם אני חוזרת ככה לשאלה ששאלת, מה שמוביל אותנו פה בהדרכה. אנחנו מנסים מאוד לחבר כל אדם באשר הוא, ושוב, זה לא משנה מאיפה הוא מגיע ולאיזה מגזר הוא שייך ואיזה אורח חיים הוא חי, שהוא חלק משרשרת הדורות של העם היהודי. יש פה שרשרת דורות נצחית בת אלפי שנים שסובבת סביב מקום אחד, הכותל המערבי וירושלים, וכאן בכותל המערבי אין מקום יותר מתאים מלהרגיש את החיבור לשרשרת הדורות של העם היהודי. ואולי ככה ברשותך אני באמת אתקדם ואשתף שגם אם היום כלפי חוץ אנחנו רואים באמת למשל את בית מורשת הכותל שסיפרת עליו, שהזכרת אותו, שזה מצד אחד מה שקורה היום, וגם כאן בירושלים אנחנו תמיד מסתכלים אל העבר עם מבט כמובן ותפילה אל העתיד. למה אני מתכוונת? כיתות הלימוד בבית מורשת הכותל, ששם לצורך העניין באמת העברת את ההרצאה שזכינו לה ביום שישי לפני 3 שבועות, הן יושבות, הן מרחפות באוויר על ההיסטוריה שלנו, על חפירות ארכיאולוגיות, על ממצאים שמצאנו שם, ממצאים בני 2,000 שנה, ואפילו ממצאים בני 2,700 שנה, מתקופת הבית הראשון.
וזה, זה, זה נמצא ממש מתחת לבניין, זאת אומרת, אני עושה את זה רגע פשוט לכל מבקר כן. באשר הוא, כשעוברים את הבידוק מכיוון, זה שער האשפות, נכון?
מכיוון שער האשפות, כן.
ואנחנו רגילות לדרוך לנו טיפ 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 על הרצפה הלבנה הזאת, כשהכותל מימיננו, והשירותים נכון. מלפנינו, את זה כבר אנחנו מכירות, ועוד מנהרות הכותל שנכנסים אליהם ממול, נכון. התגלה... אוצר חדש לגמרי מתחת לאדמה, נכון רחלי?
נכון, נכון.
אבאלה.
נכון. ממש כך, זה לא נתפס, אז באמת לפני כבר כמה שנים טובות, מצד, על פי התיאור המדויק שלך, מצד ימין זה הכותל המערבי, ולפנינו באמת הכניסה למנהרות הכותל והשירותים של רחבת הכותל, מצד שמאל ניצב היום בית מורשת הכותל, שמתחתיו לפני כבר יותר מ10 שנים התחלנו לחפור ולאט לאט לחשוף את העבר, לחשוף את הממצאים, ואולי באמת אני ככה אשתף אפרת ברשותך.
בית בטח.
ממצא אחד שהוא כל כך רלוונטי לימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, תשעת הימים, ככה ערב תשעה באב, והרחוב שאנחנו דורכים עליו באותם החפירות, הוא רחוב שרבים מכירים אותו הרובע היהודי, למה אני מתכוונת, כשהולכים היום בדרך אל הכותל ברובע היהודי, אי אפשר שלא לראות את הקרדו, רחוב רחב מאוד עם עמודים מאוד גדולים, ששימש כאחד מהרחובות המרכזיים בירושלים, ומסתבר שישנו עוד קרדו, קרדו מזרחי, קרדו משני, שנמצא כיום מתחת לרחבת הכותל, מתחת לבית מורשת הכותל. ולמה אני בוחרת לספר דווקא על הרחוב הזה, מעבר לכך שזה באמת ממצא ארכיאולוגי מרשים בין 2,000 שנה? כי מי שבונה את הרחובות האלה, זה אדריאנוס קיסר. לא הרבה שנים אחרי החורבן, הוא מבין שהוא רוצה לפתור את הדבר הזה שנקרא הבעיה היהודית וירושלים. יש פה עם שלא מוותר, עם שלא רוצה להתנתק מהעיר שלו, אחרי המרד הגדול ומרד בר כוכבה ומרד התפוצות, ויש פה מאבק עיקש לאחז בעיר הזאת, ואדריאנוס קיסר אומר את הדבר כזה, אני יחרוש את ירושלים, יהפוך אותה לעיר רומית לחלוטין, ככה היא גם תיראה, וזה הסיבה שהוא בונה כאלה רחובות מרשימים שאנחנו מוצאים עד היום, והוא גם לוחם לוחמה פסיכולוגית. הוא משנה את השם של ירושלים, מירושלים לאיליה קפיטולינה. ובעצם במעשה הזה הוא אומר, אין כבר ירושלים, זהו, זה לא רלוונטי לכם העם היהודי, והוא אוסר כניסה של יהודים לירושלים. שנים חולפות, השנים עוברות, שליטים קמים ונופלים, וממש בשנים האחרונות אנחנו זוכים לחזור לאותם מקומות, לחפור באותו אזור ולדרוך בפעם הראשונה על אותו הקרדו כעם ישראל במדינת ישראל, בעיר הבירה ירושלים. ואני לא פעם חושבת על זה שבימים הקשים באמת שאנחנו נמצאים עכשיו, גם תשעת הימים, גם בתוך כל הסערה החברתית שאנחנו לצערנו נקלענו אליה, לדרוך על אותם אבנים ולדעת שאנחנו מגשימים פה חלום אחרי 2,000 שנה, זה נותן כוח, זה נותן תקווה, וזה נותן הרבה 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 אור בעזרת השם לימים הטובים שיבואו.
אמן, אמן רחלי. ואת יודעת שבגלל שאני חפרנית בנשמה, אז באמת אחרי שנגמרה ההרצאה, את עובר פה עכשיו נדב שהוא הקרן חדשות שלנו, ומה שאמרת עכשיו, שנייה, תכף אני חוזרת לחפירה, זה בדיוק כמו מבזק חדשות שיכול להיות עכשיו, זאת מה שקרה ומה שקורה וירושלים שתמיד נמצאת שם. אבל כשנגמרה ההרצאה ירדתי למטה במדרגות ורואים שם ממש חפירות שנעשות ברגע זה, כולל משחקי ילדים שהיו אז, וכלים שמטבעות, ואת יודעת, אין שם קליטה, אבל אחר כך עליתי למעלה, והדבר הראשון שעשיתי, זה התקשרתי למשפחה שלי, לאבא, אמא ואח שלי, שהם ממש לא דתיים, ולילדים שלי שהם ממש כן, ואמרתי, חייבים כמשפחה לבוא לכאן, כי יש משהו, בשם גם שאתם מתארים שם, משפחה חופרת, זה נכון?
כן.
של מי הרעיון?
יש כל מיני משמעויות לחפירות.
נכון.
אפשר לחפור ארכיאולוגית, אפשר להגיע באמת ככה כמשפחה ולחפור, אבל לא במושג היומיומי שאנחנו מכירים היום, אלא באמת לחזור לשורשים ולעבר שלנו. ואת יודעת אפרת, חלק מהעניין זה באמת בעולם שאנחנו חיים בו היום, שאת יודעת עם כל כך הרבה גירויים ומסכים, ואנחנו צריכים להיות כל הזמן עסוקים, הרעיון הוא באמת להרגיש ולחוש את ירושלים בכל דרך אפשרית, גם אם קודם כל בעזרת הסיורים והמיצגים שיש כאן. ואנחנו באמת גם אומרים, קדימה, יש פה אזור ארכיאולוגי, בואו תעזרו לנו לחפור, תרגישו את ירושלים בידיים, תחוו אותה, תנשמו אותה, תחיו אותה, תעזרו לנו לחזור ולחשוף את העבר שלנו.
לא יתואר, אתם ממש נותנים למבקר להיות שותף, לתהליך, להיות יחד מחופרי הארץ.
לגמרי, וזה בדיוק מחזיר אותי לאותה נקודה שהעלינו מקודם, ליצור חיבור לשרשרת הדורות, ליצור קשר, ליצור שייכות.
ואני רוצה להדגיש רחלי, שזה ממש לא אותו סיור ששנים אחורה, שהוא גם מופלא ומפליא שיש במנהרות, זה משהו אחר.
נכון, נכון, אז אם כבר ככה את מעלה את, את מנורות הכותל, אז אני חושבת שזו הזדמנות טובה לשתף, שבאמת כמו שאת אומרת, במשך שנים אנחנו מכירים את המסלול במנורות הכותל, מסלול שנקרא האבן הגדולה, מסלול שגם היום כשאני ככה נכנסת פנימה, אני לא יכולה שלא להרגיש את הפאר העוצמתי שהיה בירושלים בימי הבית השני, לצד החורבן שאנחנו רואים שם, כמו למשל את אבני הכותל, השבורות המנותצות שנפלו בחורבן לפני 2000 שנה, ובאמת לאחרונה, ככה לקראת סוף הקורונה, פתחנו מסלול נוסף בתוך מנורות הכותל, שנקרא מסלול הגשר הגדול, שבו יש הזדמנות ללכת ולחזור לתוואי החיים בירושלים בימי הבית השני. אנחנו נכנסים פנימה לתוך מנורות הכותל, קודם כל תמיד נעים במנהרות, גם בימי יולי אוגוסטה, החמים. ואת יודעת, אם דיברנו באמת על העולם של ימינו, עם כל המסכים והפלאפונים, אין קליטה במנהרות הכותל.
אוי, מבורך.
ואת יודעת איזו ברכה זאת, לשעה אחת להתנתק, ובאמת, אני אומרת ככה, להתנתק ולצוף מעל שגרת היום-יום, מעל העומס של החיים, ויורדים מספר מדרגות בכניסה למסלול הגשר הגדול, וחוזרים אל מפלס החיים, שאבות אבותינו הגיעו לירושלים, ואם לא ביום יום, אז בימים בהם הם עלו לרגל, ואפשר ממש להתחקות אחרי מסלול העלייה לרגל, דרך מקוואות הטהרה, דרך השוק המרכזי של ירושלים, עד שמגיעים כמובן לכותל המערבי עצמו, ובמסלול הגשר הגדול יש הזדמנות פעם ראשונה לגעת בכותל המערבי לעומקו. זאת אומרת, בשנים האחרונות חפרנו לעומק, ולמעשה אני אשתף באמת את המאזינים, שגם היום מי שנמצא ברחבת הכותל, ברחבה המוכרת לנו, הבית שלנו היום בחוץ, הוא סוג של מרחף באוויר.
נכון.
כי רחבת הכותל עוד ממשיך, לא רחבת הכותל, סליחה, הכותל המערבי עוד נטוע אל בטן האדמה כמה מטרים, ושם במסלול הגשר הגדול, מתחת לקשת ווילסון, מתחת לעזרת הגברים המקורה, חפרנו לעומק, ויש שם הזדמנות לגעת באבני הכותל המערבי שהיו מכוסות, אפרת, 1,700 שנה. 1,700 שנה אבני כותל שהיו מכוסות, יד אדם לא נגע בהם, עין לא ראתה אותם, ויש לנו את האפשרות לחזור ולשוב אל אותם אבנים, לגעת, להרגיש, להתפלל, להתחבר, וזה מה שקורה היום במנהרות הכותל.
אז אני מצטערת, רחלי, שאני עושה לכם עבודה, אבל פרייר, מי שלא בא להרגיש את הלב שלו כשהוא עומד שם למטה, מקום שאף פעם לא ניתן היה לעמוד שם, לגעת, כל אחד ממניעיו ללחוש תפילה, להתחבר לארכיאולוגיה, להרגיש את הדופק של הביחד והבנייה של כולנו יחד. וואי, רחלי חדד.
אז אנחנו רוצים כמה שיותר עבודה, תבואו, אנחנו מחכים לכם, לכל עם ישראל, באמת, כדי שנוכל להרגיש ולהתחבר כאן ביחד, בכותל המערבי.
אמן, אני באה גם, רחלי.
אני מחכה לך, עם ההורים, ועם אחיך, ועם המשפחה.
יאללה, בדרך, תודה רבה, תמשיכו לעשות את עבודת הקודש הזאת.
תודה רבה לך.
אתם עושים את זה נפלא, להתראות.
להתראות, להתראות, ביי.
וכעת מירי זורגר עם מתכון חדש ומעולה ימי. שלום מירי.
שלום אפרת, אני באמת רוצה לתת מתכון לתשעת הימים, זה בימים האחרונים, זה מה שאני מקבלת שאלות על מתכונים, ואני רוצה גם לשתף אותך. לפני כן אני רוצה לספר לך שיש מבצע ברשת ברקול ונתיב החסד או אקספרס מהדרין, שיש הגרלה גדולה, 5 פרסים גדולים לבחירה, רכב מפנק, או ספר תורה, או הפלגה בקרוז, או 100,000 ש"ח להום סטיילינג, בליווי מהצוות ועוד. ובנוסף יש הגרלה שבועית, עם חוויות קסומות, טיסה ליעדים שונים, מג'יקאסט, פארק מים, שולחן שבת מעוצב, אופניים, טרמפולינה ועוד. וואו, המון פרסים, ויש כפל מבצע, כפל מבצע, שאם אנחנו, אתם המאזינות, נכנסות ועושות בשעתיים הקרובות, באתר אקספרס מהדרין, ורוכשות מוצר אחד ממוצרי מעולה, אתם נכנסות פעמיים להגרלה של מבצע הקיץ של נתיב החסד וברקול. אז אני רוצה לתת לכם מתכון שהוא מתאים לתשעת הימים, שזה זמן מאוד מאתגר גיוון התפריט המשפחתי, למרות שאני אגיד לכם בסוד, שאני אגיד לך בסוד ולמאזינים, שאני מאוד אוהבת את תשעת הימים, כי אני אוהבת חלבי ואני אוהבת את כל המתכונים, כך שזה לא מאתגר אותי בכלל. טורטיה זה משהו שאני מאוד אוהבת, ואני מקבלת המון פניות ששואלים אותי איפה ניתן להשיג בדץ, קשרות בדץ לטורטיה, אז חברת מעולה היא החברה היחידה, שיש לה טורטיות של הכשרות של בדץ, ואני רוצה להתחיל עם מתכון חמוד וטעים, אפילו הייתי קוראת לזה ממכר. טורטיה קרנץ' עם סלט טונה מבושל. אז קודם כל, אני מכינה לכם עד שום, שאני אמרח אותה על הטורטיה, אז אני כתוב חבילה של טורטיות, אני מציעה לכם ישר לעשות שתי חבילות, ולהכין אתכם עד שום. 200 גרם חמאה בטמפרטורת חדר, 4 שיני שום, 5-6 כפות של פטרוזיליה קצוצה, חצי כפית מלח ומעט פלפל שחור. תוכנת במעבד מזון עם בלנדר מוט ידני, תוכנת טוב טוב טוב, ואני מורחת את הטורטיות, אחרי שמרחתי, אוקיי? תקשיבו טוב לאופן ההכנה, אחרי שמרחתי את הטורטיות, רק אז עם גלגלת פיצה או עם סכין, אני חותכת ל8 משולשים, מניחה אותה מתבנית מרופדת בנייר אפייה, מכניסה לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות, ואני הופעה עד להשחמה, מוציאה החוצה ושמה לקרר, אמניות קריספיות וטעימות מאוד. בינתיים תוך כדי אפייה, אני מכינה את הסלט טונה הפיקנטי. בצל אחד קצוץ, גם בקצוצת דק, שתי עגבניות קצוצות, מיכל של רסק עגבניות, שתי קופסאות טונה בשמן של מעולה, כפית וחצי של מלח, שתי כפיות סוכר ופפריקה מתוקה. אם אתם אוהבים את זה יותר חריף, אז אפשר להוסיף כפית של סחוג, או להוסיף חצי כוס של רוטף צ'ילי חריף. אז אני מבשלת את הסלט בסיר מתאים, אני מתגן את הבצל, אחרי שהבצל נהיה שקוף, אני מוסיפה את שאר הירקות, טיגון ערבוב ככה, השמן בגלל הגזר נהיה קצת בצבע כתום, אני מוסיפה את העגבניות ואת שאר המצרכים, מלבד הטונה. חשוב לי להגיד שהטונה היא של בדץ כמובן, שהיא, אם אתם רוצות, אתם יכולות להשתמש, יש בשמן זית, יש בשמן קנולה, צמחי, יש במים גם, שזה גם אופציה טובה, אני אבל מסננת מהנוזלים, וככה אני מכינה לי את זה. אז בישלתי, טעמתי, תיקנתי טיבול, ואז אני מוסיפה את הטונה, מערבבת, נותנת לזה להתבשל עוד איזה חצי שעה, ושמה בצד. אחרי שגמרתי לאפות את כל הטורטיות, שאגב, יש גם טורטיה מקמח מלא, וגם טורטיה שברכתה מזונות, מאוד חשוב להגיד, שהטורטיה מקמח לבן ומקמח מלא עם נטילת ידיים, ויש להם אבל גם מזונות שעשוי מקמח תירס כנראה, או איזשהו עוד משהו שהם משנים שם, ואני מגישה צלחת כזה מגש שטוח, שמה את הצלחת הקערית עם הסלט באמצע, מסביב אני מפזרת מלא טורטיות קריספיות ופיקנטיות, ואני מגישה. לדעתי סופרים עד 10 ולא נשאר כלום. ניתן להשיג את הטורטיות ואת כל הקולקציה של מעולה ברשתות נתיב החסד ובר כל טוב.
תודה מירי.
תודה רבה לך אפרת ולהשתמע.
ועולמם של הרגשות בימים האלה. אני מקריאה מתוך הספר הראשון שלי כל כך, עמוד 277, הבית השלישי. הכי קשה לי זה להיות עצובה. אני יודעת שיש עוד כמה במועדון שלי. אני גם יודעת שזה חלק מהחיים. אני יודעת. אבל הכי קשה לי זה להיות עצובה. אני משאירה לעצבות מקום מדי פעם, רגע שהוא חלק מהמערכת. אי אפשר להתעלם ממנו, מכבדת אותו. יודעת שגם הוא קיים, בוכה אותו. אבל רק אם אין ברירה. בתוך תפריט העצובה, הכי קשה לי היא עצבות של בית. בית יהודי, הכי קשה לי זה חורבן של בית. בית של אבא, אמא וילדים. חורבן בית מקדש. יכול להיות שזה כי אני בת להורים גרושים, ואני הכי יודעת בעולם איך מרגישים ילדים כאלה. יכול להיות שזה כי כשיושבים אצלי זוגות לייעוץ ומתווכחים ומרימים היתרים, אני עוזבת מהם לרגע את הפוקוס, מתרווחת אחורה על הכיסא הלבן, ורואה שני ילדים קטנים צועקים החוצה את פצעי הילדות שלהם, את החלומות שלהם שלפעמים לא התגשמו, את האכזבות שלהם אחד מול השני. הם אינם רואים, אבל אני רואה מאחוריהם תמונה של שלושה בתים. אחד, את הבית שהם גדלו בו. שתיים, את הבית שהם מנסים לבנות עכשיו. שלוש, את הבית של הילדים שלהם, שכל כך מסתכלים כל הזמן על אבא ועל אמא, והצטרכו לבנות ממה שהם רואים בשדה המשפחתי שלהם את הבית השלישי שלהם. אומקדליבה, למדו את הילדים שלכם לבנות, היו דוגמה אישית וביחד ובאיך משלימים. אומקדליבה, רוצו לחבק את הילדים שלכם. ניפגש בבית המקדש, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, להתראות.